גרם מה שגרם. ונחרב את המקדש, ויש גלות, ואנחנו הרי בימים האלה קוראים בשבע דנחמתה. שימו למה הוא אומר, הוא מביא מדרש מדהים, שהסיבה העיקרית היא שקיבלנו את התורה על ידי שליח, ולא מהקדוש ברוך הוא ישירות, לא שמענו הכל מפי השם יתברך. שמענו את זה מפי משה. שכך משה רבנו אומר בתורה, אנוכי עומד בין אדוני וביניכם, כי יראתם מפני האש. אתם לא רציתם שהקדוש ברוך הוא ידבר, ותקרבון אליי ותאמרו, התאכלנו האש הגדולה הזאת, אנחנו יראים מאוד. ואז היה צריך משה רבנו לעמוד, להיות כאילו מתווך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, להגיד לכם את דבר השם, כי יראתם מפני האש, ולא עליתם בהר לאמור. אז מה קורה כעת? כמו שבשר ודם הוא לימד אותנו תורה, אז זה תורה עם שיחה, תורה עם יצר הרע, ויש אחרי זה גלות ושעבוד. מה שאין כן, אם היינו שומעים את התורה מילה ומילה, כמו משה רבנו, פה אל פה אדבר בו, מעת השם יתברך מילה במילה את כל התורה, לא היה יצר רע יכול לשלוט בנו כלל. והיינו חיים וקיימים לנצח. ועד עכשיו היה את המקדש בנוי, ושום אומה ולשום לא הייתה יכולה עלינו. אז אומר, זה שאמר פה והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה עכשיו, עדיין לא שמענו, אנחנו שמענו את זה מפי משה רבנו. לעתיד לבוא, המדרש אומר, שכשהקדוש ברוך הוא יגלה עלינו, ייתן לנו מחדש את התורה, לא תורה אחרת, חס ושלום. אותה התורה הזאת שיש לנו אותה, הוא ילמד אותנו אותה בעצמו. וגם הגמרא אומרת את זה, גמרא מביאה את זה על הפסוק, ולא יכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. מה זה יכנף? כנפיים, הכנפיים לעוף, מכסים את העוף. לא יתכסה עוד הקדוש ברוך הוא מאיתנו, לא ייעלם מאיתנו, אלא הוא יהיה גלוי, ואנחנו נראה אותו. עין בעין יראו בשוב השם ציון. ואז אנחנו נלמד את התורה בפי השם יתברך בעצמו, והכל יהיה ברור, מצוחצח ובהיר, ולא נשקע את התורה הזו לעולם. זה שהוא אומר, והיה עקב, בסוף, בסוף הגלות הזאת, תשמעו, אנחנו נשמע את המשפטים האלה, וממילא ושמרתם ועשיתם אותם. עכשיו עדיין לא, כי שמענו את זה מפי משה, משהו מפי החכם, משורת היום בימינו בעבודות הרבים, מחלוקות, וכל אחד ממציא המצאות, כל אחד מנהגים, כל אחד אומר, זה כתוב ככה, ואיפה זה כתוב? זה כתוב בזוהר, ואין זוהר כזה, אולי זוהר של, לא רוצה להגיד של מי, שמה זה, הוא מפציא המצאות, כל מה שהוא לא יודע, אומר זה כתוב בקבלה, שקר. אז העתיד לבוא תהיה תורת אמת, ברורה, ולכן אמר, שמרתם ועשיתם אותה מפי השם יתברך, אלה דברי הרב חידה עליו השלום. איזה דברים מדהימים, וזה מדוקדק במילים של הפסוק. יש דברי התשבץ, התשבץ זה תלמידו של מהר"ן מרוטנבורג. רבנו מאיר מרוטנבורג עליו השלום חי לפני 750 שנה בגרמניה, ראש רבני גרמניה. היה גאון אדיר, והוא בסוף ימיו, קרוב לסוף ימיו, חפץ לעלות לארץ ישראל. וקרא לתלמידו הראשון, הראשון בכולם, הראש, רבנו אשר. תלמידו השני היה מורדכי. והשלישי זה התשבט שאנחנו מזכירים אותו עכשיו. ועוד כמה חכמים, אמר להם, אנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל. אז תעירו את לב האנשים, העירו אותם, 500 משפחות נרשמו במקום לעלות לארץ ישראל. התחילו לחסל את העסקים. שמו הגרמנים הארורים, שם רשעים מבקר, ומה שמם וזכרם. ביום ובלילה. גלגול זה וגלגולים אחרים. עם כל האומות ביחד, כולם שונאי ישראל. והם הגרמנים האלה, תכף ומיד אמרו, זה חתירה והסתה והמרדה ועוד כל מיני דברים נגד המדינה, ורוצים למוטט את המדינה, למחוק אותה מבחינה כלכלית, מבחינה ביטחונית, כאילו לבקע אותה. הלכו ותפסו את מרן מרוטנבורג והניחו אותו בבית הכלא. נעשו לו משפט, הוא יזקן. ובמשפט יצא שאם רוצים לשחרר אותו היהודים, ישלמו 40,000. אז היה טלר, טלר, זה כנראה האבא של הדולר של פעם. זה סכום אדיר, 40,000, שישלמו. הראש בדיוק אז קיבל ירושה מחמיב, חמיב נפטר בלבנים, והניח לו את כל רכושו בצבאה, כתב יהיה לה הראש. מחר את כל הרכוש 20,000. והרק תחיל לאסוף, שמע את זה מרן רוטנבורג בכלא, הוציא פסק, שאסור לשחרר אותו. כמו שהמשנה אומרת, אין פה דין את השבויים יותר מכדד אליהם. למה? שהגויים לא ילמדו כל פעם, יחטפו יהודים, והתחילו להשתחרר בהם. אז ככה, חס ושלום אחד, הלך, הלך, נשאר, נשאר, מה שהשם ירחם עליו יהיה מה שיהיה, אבל שלא יסבלו אחרים. אתה מזמין עוד, אתה מלמד אותם שיטה, איך זה... זה משנה מפורשת. הם חרה הפעם שהוא כך עשה, נודע להם שהוא פסק את ההלכה הזאת, והשאירו אותו בכלא עד סוף ימיו, עוד 7 שנים. שנפטר, לא נתנו אותו לקבורה. במקום בו. השאירו אותו בכלא עוד 7 שנים נוספות. 14 שנה, 7 בחייו, ו7 לאחר שהיה בחיי עולם הבא. אחר כך היה אחד התלמידים, רבי אלכסנדר, שילם סכום, זה 2,000 של המטבע של אותה שעה, ושחרר אותו וקבר אותו בבית החיים. עד היום קבורתו ידועה שם בגרמניה, וקנה לעצמו גם קבר לידו. הוא בא אליו בחלום, ברך אותו אחרי 7 ימים, ואמר לו אחד מהשניים, או תוותר על מקומך לידי, או תוך 7 ימים אתה צריך ללכת. הוא הסכים. תוך 7 ימים הוא נפטר. והוא קבור לידו, הוא פדע אותו את הרב. תשבץ, היה לו קשר שם עם השלטון, והיה נכנס ויוצא אליו כמעט כל יום. ושואל אותו הלכות ורושם, יש לנו את הספר שלו, ספר התשבץ שיש לנו היום, סעיפים סעיפים, אתה רואה כל סעיף אומר, אמר הרם, מי זה הרם? רבנו מאיר, זה רבנו מאיר מרוטנבורג, אמר כך וכך, זה הלכות, באחד המקומות שמעו מה הוא כותב, הוא כותב, אמר לי מורי, אדם שלמד תורה, וזו שאלה שנשאלת בהרבה פעמים, אצל כולנו, נגיד אדם למד, מסכת ברכות, ולמד אותה כמו שצריך, דקדוקיה ופירושיה, ועמד על כל תג ותג ועל כל אות ואות, ויגע בה באמת. לא סתם ככה קרה, שטחי, פירוש מילים, לפעמים אפילו פירוש מילים לא מבין, אני ממשיך, מורה. לא, למד טוב, סיים אותה. למד שולחן ערוך וסיים אותו, למד ספר בן איש חי וסיים אותו, וכן עשה הדרך. עברו שנים, שכח את הלימוד. עכשיו, מה יהיה איתו זה? יבוא לעולם הבא, מה יגידו לו? לא, הוא יגיד, אני למדתי. שואלים אותו, נכון, מה למדת? יגיד, אני למדתי. תגיד, הוא לא זוכר. עכשיו הוא לא זוכר, אז שמה מהפחד של מלאך המוות לבד, בטח ישכח. מה יהיה איתו, אה? שמה יתענה לי. מה יהיה עם האיש הזה? מה יהיה טוב, איך אתה מדבר, בלי אשמחת. אז התשבץ אומר, תשמע מה הוא אומר. אמר לי מורי הרם, שבשעה פטירתו של האדם, שולח לו הקדוש ברוך הוא מלאך, שים לב שמי, שולח לו מלאך, הוא מזכיר לו את כל מה שהוא למד במשך כל ימי חייו. וכשהוא בא לפני בית דין של מעלה, שואל, אומר לו, כן, אתה למדת מסכת זה, כן, תגיד, אומר, עכשיו פה הוא לא יכול להגיד, כי הוא שכח. אבל שם המלאך מזכיר אותו, כי אז הוא זכר. בשעת הלימוד הוא למד וזכר. זאת אומרת, איזה חידוש עצום. ואגב, רבנו הארי הביא את זה בארבע מקומות. אני, מה שאני מצאתי, אולי יש עוד. בתחילת ספרו שער המצוות, כך כתב בפרי עץ חיים, וכך כתב בשער הגלגולים, וכך הביא רבי יעקב צמח בשמו בספר נגיד ומצווה. שתדע שהתורה שאדם עמל ולומד אותה, היא לא לריק. וגם אם הוא שכח אותה פה בעולם הזה, אחרי פטירתו מזכירים לו אותה בעולם הבא, והיא מלווה אותו שם בגן עדן. אז זה נחמה גדולה יש לנו עכשיו. אדם חושב, אני למדתי ושכחתי. מה אומרת? שהלומד הוא משכח, במינן דומה לאישה שיולדת בנים וקוברת אותה. אז מה שווה, הביאה 100 ילדים, כולם בבית הקברות. רוצים אותם חיים. אותו הדבר, הוא למד 100 מסכתות, הוא לא זוכר אותם. אין 100 מסכתות, אבל למד אותם 100 פעמים. ולא זוכר אותם. אז עכשיו יש נחמה פורטה. ועכשיו הבנת את הפסוק. והיה עקב, תשמעו, זה אחר הפטירה של האדם, שולח לו מלאך, משמיע לו את כל התורה שהוא למד אותה, וזוכר אותה. ועקב, תשמעו, את המשפטים האלה, שמרתם ועשיתם אותם. פירוש נוסף, הזוהר שואל, הזוהר פרשת החרימות, שואל מה קורה, בן אדם מסכן, עמל, רוצה להבין, אפילו לפעמים פסוק, רוצה להבין אותו, חפש ראשי, רמב"ן, רבנו בהי, אני יודע, אברבנאל, חפש את המפרשים על התורה, וקורא, לפעמים אין, והוא לא הבין את הפסוק, או קרא את המפרשים ולא הבין את המפרשים, מה יעשה, משה? מה הוא יעשה? הוא מעיין, מעיין, מעיין. מה קורה איתו? אומר רבי שמעון בר יוחאי, בעולם האמת, הקדוש ברוך הוא בעצמו מלמד אותו את מה שהוא לא הבין. בתנאי שהוא השתדל. אבל אם לא השתדל, סתם, ככה קרה. כמו שאמרנו מקודם, חפיף, קרה מעל, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. זה דברים בטלים, הוא מזלזל בתורה. אבל הוא יגע בתורה, מסכן, וטרח להבין אותה ולא הצליח להבין. קדוש ברוך הוא בעצמו מלמד אותו שם בגן עדן. לפי זה, עכשיו הוא מבאר, הרב חידה הביא את כל זה, הוא אומר, עכשיו מובן, שקופיה עצומה בגמרא, הגמרא מספרת על רבי אברהו. שמעת על רבי אברהו, שמאי?
כן,
בטח. מתי שמעת עליו? לאחרונה, מתי?
לפני שנה,
כמובן. לפני שנה? לא. גם לפני כמה חודשים היה. כן, צריכה כל חודש כמו שנה, מה אני אעשה? רבי אברהו היה גדול הדור, באותו דור, בזמן האמוראים. והוא היה גר בקיסריה. מה עשה בקיסריה, מסכן? הוא היה מקורב לשלטון. הרומאים, ימח שמם וזכרם, היו שולטים פה אחרי החורבן. והם, איפה היה ממשלה, מוסדות השלטון שלהם? שם היה, מסכן, רבי אברהו מוכרח היה לגור שם. והוא היה מקורב למלכות, וכל פעם שיש איזה בעיה עם היהודים, אז הוא הולך שם המשתדל, הוא היה אהוב שם על השלטונות. היה לו בן אבימי, אמרה מספרת עליו, שהוא ראה ילד גדל, והילד מתהלך בין הרגליים של ראשי השלטון, זה מחר מחרתיים יחס ושלום פוליטיקאי. פחד עליו, מה עשה? שלח אותו לטבריה ללמוד תורה. הלך לטבריה, אחרי שנה שאל איזה איש אחד שבא מטבריה, מה עם הילד שלי? אמר לו, אשרה ואשרה חלקו, גומל חסדים. מה גומל חסדים? אמר לו, איפה שיש מת בטבריה, הוא הולך קובר אותו. אמר, אני בלי אין קברים בקיסריה, שלחתיך לטבריה לקבור מתים, שמעת משה? אמר לו, שב אתה תלמד, אתה, אני שולח אותך ללמוד, אני פה קובר מתים. אני מחיה מתים גם. אתה הולך שמה, אני שלחתי אותך במקומי ללמוד תורה, לא שלחתי אותך להיות עסקן. שמעת? לא טוב להיות עסקן. אז הוא מיד נסע ולמד תורה. ואמרו, הגמרא מספרת עליו, יום אחד, מסכן היה עייף מאוד, ישן בלילה. חלום, רואה המלאכים לוקחים אותו לגן עדן, בחיים, לא חס ושלום נפטר. והוא הולך לגן עדן. מטייל שם, שמעת? לא הולך, שם יש גבעות, הרים, וכל מיני מפלים, וגינות של בשמים, ומלאכים עם מוזיקה, משהו מטריף את הדעת. לא היה כזה, לא יהיה כזה, אין בעולם. רגע אחד של תענוג בגן עדן שווה כל התענוגים של כל העולם הזה. הוא רואה שם התענוגים, המשיך, המשיך, המשיך ללכת, ראה יש שם מקום יפה מאוד, מפל, הרים גבוהים, ויורד מפלים 13 נהרות של אפרסמון טהור. זה בושם משקר. רואה את המפלים האלה, ואיזה בשמים, ואיזה ריח יוצא מהם. והוא מטייל לידם, זה תענוג, מרענן את הגוף ואת הנפש והנשמה ביחד. הלך, הסתובב שם יום שלם ליד 13 הנהרות האלה, והנה הוא ניגש שם לאחד, שם יש עם ג' שומר הפתח, אומר לו, תגיד לי, excuse me, בבקשה, תענה לי, what של מי זה, איך אומרים, הנהרות האלה? אומר לו, של מי זה? אומר לו, איש דיז רב אבהו, זה שייך לרבי אבהו. הוא? ואבהו? איזה ואבהו? רבי אבהו שגר בקיסריה, אתה לא מכיר אותו? הוא לא יודע, השם ג' לא יודע שזה רבי אבהו באשמה. אומר לו, זה שייך לרבי אבהו. ג'יו, עמד ואמר את הפסוק, ואני אמרתי, לריק יגעתי, לתוהו והבל כוחי חיליתי, כל אילן דאבהו, תוך כדי שהיה צועק, התעורר מהשינה, ואשתו קמה, אומרת, מה זה כל אילן דאבהו, מה קיבלת, מה? יש לך איזה אוצרות, לא גילת לי? אבל אשתקי, אשתקי, את לא יודעת, זה גן עדן יש לנו שמה. 13 נערות של הפרסמון טהור. והאבד, כל המפרשים, הם הראו כתמרו. מה, רבי אבהו לא מאמין שהקדוש ברוך הוא נותן שכר? חס ושלום? מה? אין זה, מה זה כל זה? ואני אמרתי, לתוהו יגעתי. לריק יגעתי. לתוהו והבל כוחי חיליתי. הוא היה תלמיד חכם רבי אבהו, יש הרבה הלכות לשמוע בגמרא. הוא לא רק היה סיפורים יש עליו, כמו שהיום מספרים על צדיקים, מספרים נפלאות, איך הוא שרף את המצלמה ואיך הוא חיה את המת ההוא. זה לא, זה ספר איך הוא למד תורה, איך הוא עבד את השם. אז רבי אבהו היה איש גדול בתורה, תענה לי. מה הוא חשב? למה הוא חשב שהוא לא יקבל שכר? ופתאום הוא רואה שהוא יקבל שכר. אומר, אלא בגלל שהוא היה לומד, ובאמצע הלימוד היו באים אליו ואומרים לו, תשמע, יש איש אחד שחטפו אותו וצריך לשחרר אותו, צריך ללכת למלך לדבר, שם צריך לשלוח צבא ופטרל, שם צריך לתקן, לעשות כך ולעשות כך ולעשות כך. אז בקיצור, היה מפסיק באמצע הלימוד, כן, והולך להציל נפשות. ושוב חוזר, אז הלימוד שלו היה נעשה עם הפסקות, אז אין רצף, אין לי שום דעת. והגמרא אומרת, שמעת את הבעיה צילותה, כלומר ללמוד תורה צריך יישוב דעת. לא אמר, ישכר ביער מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעימה, ואת שכמו לכבול, ולמס עובד. שכר חמור גרם, רובץ, בין המשפטיים. לא צריך ללמוד תורה, צריך יישוב דעת. לא מקום שמפרעים, לא מקום שיש עוברים בשבים ויש הפרעות. אז הוא חשב שאין לו שכר, כי הלימוד תורה שלו זה עם הפסקות, קרעים, קרעים. תום רואה 13 נערות, אומר עשה מובן, והיה עקב תשמעון. למה? השמרתם ועשיתם אותם. כך שהוא היה הולך למלך, היה מצטער שהוא בטל תורה, מוכר כעת לעשות, עת לעשות השם. תראו, רבי חיים מוולוז'ין כותב על הגאון מווילנה, שהגאון מווילנה היה גאון גדול, לא רק גאון בתורה, גאון במדע, והיה יודע הכל. ידוע שבמתמטיקה, בכל רוסיה, ברחבי אירופה לא היה כמו. הנדסה, שלא לדבר אלגברה ויריעת הכוכבים, אסטרונומיה, אסטרולוגיה, רואים מהביאורים שלו, מבהיל. אמר רבי חיים מוולוז'ין, שהגאון מווילנה מאוד השתוקק ללמוד מקצוע אחד, הוא לא למד אותו, אמר זה יעשה לי ביטול תורה. נקרא מקצוע הרוקחות, לדעת איך לקחת כל מיני עשבים וכל מיני סמנים, לעשות משחות ותמציות וטיפות, שזה יהיה רפואות לכל מיני מחלות. זה אומנות גדולה, לדעת מה זה בשביל זה, ולפעמים זה מתאים לחולה הזה, ולחולה הזה לא מתאים, כי זה סובל מכזה, וזה סובל מדבר אחר, וזה נוגד אחד את השני, אז צריך לדעת איזה תרופות, שלכן יש לו עליכם, שבן אדם היום הולך לרופא, הוא אומר לו, תגיד לי את ההיסטוריה הרפואית שלך, רבי מנן. הוא אומר לו, מחלות מדור אנוש ועד עכשיו, יש שרשרת של מחלות הוא עבר. אז הוא צריך להתאים לו את התרופה, שלא תפגע באחד מהם, שיש לו יותר לחץ דם, או יש לו סוכרת, יש לו סוכרת, או יש לו בעיות לב, או יש לו סתימות, ויש לו סתימת עורקים, תרשת העורקים, הוא בר מינן, וזה אחד נוגד את השני, צריך לדעת להתאים. אז הוא אמר, אני לימד את הרוקחות, יש בזה פיקוח נפש, עבור אליי חולים, ואני אתבטל מתורה. שלא יתבטל מתורה, לא רצה לראות. אותו דבר יש לנו אותו מעשה, רבי חיים ויטל, רבי חיים ויטל עצמו כותב שהוא למד תורה אצל רבנו הארי, לא זזה ידו מתוך ידו. ורבנו הארי לימד אותו הכל חוץ מדבר אחד, חוכמת כף היד. כף היד של האדם, שם כל הגלגולים שלו מיום שנברא האדם הראשון ועד עכשיו שם. ושם כמה החיים שלו, מה יהיה בחייו, איזה אירועים, מה החוכמה שלו, מה העושר. הבנים, ואם אשתו זו אישה שלו, תישאר איתו עד סוף ימיו, חס ושלום, לא. הכל! הכל רשום בכף ידו של אדם. והרמ"א כותב כל ליל שבת, בקידוש, אנחנו אומרים, יום השישי ויחודו, אחרי זה משתנים הגזרות, וניתן לראות את זה בכף היד. רבי חיים ויטל השתוקק מאוד לדעת. הרבנו הארי לא הרשה לו. אמר לו, זה יהיה לך ביטול תורה. למה? והם ראו, אנשים יבואו בלי סוף. אם ככה, אם יש רמאים כאלה היום, ואצל הרמאים כמה טוב יש, וכמה כסף חולבים מהאנשים. אם יהיה אחד אמיתי כמו רבי חיים ויטל, אז הוא ראה שלא יכול, יום אחד, הוא בא אליו איזו אישה אלמנה, שר מצפת, ואמרה לו, תראה, יש לי בת יתומה, ועדיין לא נישאת, מי ייקח אותה? רחם עליה, מה שהיה לו כסף בכיסו נתן לה. אמר לו, תשמעי גברת, אני אתן לך דינר זהב. לא, דינר זהב. הדינר זהב הזה יכולה לעשות חתונה לשבע בנות. אבל בתנאי אחד, תבואי ביום פורים, שבוע הבא פורים, תבואי לבית המדרש, והם היו לומדים גם בפורים. תיכנסי לרבנו הארי, אני יושב לידו, והוא ירצה לתת לך צדקה. את תגידי, לא באתי בשביל צדקה, אני רוצה שתראה את כף היד של הבת שלי, ותגידי מה יהיה המזל שלה. ובינתיים אני אלמד. אמרה לו, בסדר. נכנסה לבית המדרש ביום פורים, הם כבר עשו, בבוקר היו גומרים עם הנץ מגילת אסתר, מתנות העליונים, מיד משלוח מנות. מה השעה? 7:30. 8, שעודת פורים. 9, ישנים שעה אחת, לקיים דברי הרמב״ם, עד אל הידה. 10, כולם בבית המדרש, למה? יום שכולו ארוך. יושבים לומדים. זאת באה בשעה 12. נכנסה לבית המדרש, רבנו הארי ראה מרחוק אישה נכנסת, קרא לאחד תלמידים, הוציא מכיסו איזה מטבע ככה עשו. אמרתם, אבל צעקה משם, לא, הרב, אני לא באתי בשביל כסף. אמר לה, לא, היום כל הפושט יד, אבל לא, אני באתי, יש לי, הנה הבת שלי איתי, היא רווקה, ומתי היא תתחתן, אני מבקש שתסתכל בכף ידה, ותגיד לי, מה יהיה איתה? איזה חתן היא תיקח? שאני אדע לפחות לאיזה כיוון ללכת. הסתכל, אמר לה, גברת, אני יודע שזה חיים ויטל שלח אותך לכאן. הוא רוצה שאני אגיד לך בשביל שהוא רוצה ללמוד ולבטל מתורה. אבל כיוון שאת אלמנה וביקשת, אני לא אסרב לך. תגידי לילדה שלך, שתעמוד שם על יד הדלת, תשים את היד שלה על הקיר. ואני מפה אני אגיד לה, כשרבי חיים ויטל לא יראה. הוא לא יכול לראות, הוא לא הרחין משקפת. מה יודע, היה מביא איזה טלסקופ, איזה עדשה עם זום. וזה יש צמצם, לא? איך קוראים לזה? אז הוא לא ידע הרבה אם אתה משקף. יוסף שם, והוא אמר לה, כך, 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 כך יהיה, ושלא הולך אלי שלום. אז פה ראינו שיש דברים שזה גורם ביטול תורה, אסור. לא התעסק בזה. זה אומר עכשיו, שמה אל תוסיף עכשיו. תוספות במוצאי שבת, סעודה רביעית. לא עכשיו. עכשיו זה אומר, אם ככה, עכשיו ראית, זה אמר, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, שאדם צריך ללמוד תורה נטו. מה אמר אחר כך? יש פסוק, והסיר אדוני עמך כל חולי, וכל מדבר מצרים רעים שידעת, לא יסיב בך. מונתנם, בכל סומך. עכשיו פסוק לא מובן. פסוק מתחיל, מה הוא אומר לך? והסיר אשר לך כל חולי. כלומר, הסלק יהיה חולה, חס ושלום, קבל איזה חולי, ומיד פתאום המחלה נעלמה. והסיר אשר לך כל חולי. תמשיך ואומר אחר כך, בכל מדבר מצרים רעים שידעת, לא יסיב בך. אמרת לא, אמרת שיסיר. אמר לא יסיב בך. אז יש חולים שישים, ויש חולים שיסיר, לא מובן הפסוק. אין סופו תחילתו, ואין תחילתו סופו. אז יש כמה פירושים בפסוק הזה. אחד המיורים אומר, להסיר השם לך כל חולי, מה במצרים היה? מצרים מדרש אומר, שכל המכות שהיו במצרים, אותן מכות, באו גם על ישראל. אבל על ישראל היו, לחלקיק שנייה. עכשיו מכת דם, פתאום נהיה הבזק של דם והסתלק. אותו דבר צפרדע, פתאום מופיע צפרדע לשנייה אחת ונעלמה. וכן כינים, ערוב, דבר, היה בשנייה אחת, וכן גם במכת בכורות. למה אנחנו עושים עד היום? בכורות צריכים להתענות, יפלא השם. אז הביא אותם והסיר. אני אומר, עכשיו זה מובן. במצרים היה כבר המכות, היו והסיר אותן. לעתיד לבוא, רבונות רבים, אנחנו כעת בגלות, יש לנו מכות. יש יום בלי מכות, השם מרחם. הנה היום שבעה הרוגים יש בישראל. המתים עוד נמצאים לפנינו. וזה בא בעוון ביטול תורה, אני אומר לכם את האמת. זה מפחיד שהישיבות לא לומדים, הישיבות מגינות עלינו. תלמודי תורה מגינים עלינו. שיוצאים לפגרה, נכון, פגרה, אני לא באתי כעת להגיד, אבל אני לא יודע למה אם זה מוצדק שלושה שבועות לסגור את תלמודי תורה ואת הישיבות, אבל מה עם הזכויות של עם ישראל? יש ביטול תורה, אין מי שמגן. לכן הגויים יכולים לבוא ולהרוג, חס ושלום, שלא יבואו ולהרגו. זה אסון. ואיזה תאונות דרכים קורות, ואיזה רצח, אחד אחרי השני, דברים מבהילים, זוג שלם נהרגים, ברגע שזוג ביחד, וזה לא הולך היום בודדים, השם ישמור, משפחות, ועוד דברים כאלה נוראים, מה איפה נשמע? מכונית פרטית נוסעת בכיוון של אילת, חוזרת, לא יודע מה, זורקים עליה טיל, הורגים שם משפחה שלמה, חמישה הרוגים, אוי ואבוי. איזה מכה זאת. ממה זה בא? מביטול תורה, שאין תורה מספיק. אתם מסריכים, באים בית המדרש, אתם יודעים כסדרם, ומוספים כהלכתם. אסור לאדם לשנות, לשקוט, אשרי איש שומע לי, לשקוט על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחי. כך אומר שלמה המלך במשנה. ואדם צריך לפחד, יום אחד בלי תורה זה חס ושלום סכנה. אז אומר, כשחס ושלום, הנה כעת אנחנו מקבלים מכות, אז הקדוש ברוך הוא יסיר אותם את המכות האלה. זה רמח ויסיר, השם לך כל חולי. לא עליכם, תלכו לבתי חולים, תראו מה קורה שם, שוכבים על ארז דווי. יש הרבה אנשים שהם כבר בריאים ופתאום מקבלים חיידק, בבית חולים הם נהיים חולים. אמר לי פעם רופא אחד, תגיד לחולה שיצא כבר, ילך, עקירות, עקירות פה, הווילונות, ספוגות בחיידקים. אפילו חוץ מפותחה, נכנס לשירותים, נוגע בידית של הדלת, נדבק במחלה. היום כבר אי אפשר לדעת, זה ידוע, בבתי חולים מלמדים אותם את האחיות היום לעשות סטרילים. אז יש להם כל מיני חומרים סטרילים, והם מנקות את הדלת וגם את הידית של הדלת. והחיידקים הכי הרבה יש בטלפון, איפה שאדם שם שם לנושם. אז כל החיידקים שיש לו בגוף נדבקים שם באפר כסף. והוא נדבק מהם מחזרה. ומגפות, מה זה? זה מגפה. אז אומר, יש מגפות, יסיר אותה. ויסיר השם לך כל חולי. איזה, וכל מפני מצרים הרעים אשר ידעת, מה שהיה, אלה לא יהיה סימן בך, אלה הנוספות. לא יהיה סימן בך, הם יבואו ויוסרו מיד. זה יהיה לעתיד לבוא, נראה איך שכל החולים יתרפאו. וגם שאר המחלות שעוד לא היו, יופיעו פתאום והסתלקו. ולאן ילכו? יש לאיפה. יש סוריה, ויש עזה, קובעת כוס התרעלה, וטהרן, והוא, איך קוראים לזה, העיר שלו שם, העיר של הזהב בפרס, איך קוראים לה? אספחן, אספחוני. אי פיג'ון. אז שם היקה בהם, הקדוש ברוך הוא, מגפות. מלא, תיקה תיקה אישאלה. אמן. אז זה אומר בסיר השם ממך כל חולי. עוד אומר הגאון חידה בספרו פני דוד, שמרו איזה דבר פדם. אומר מצווה שאדם עושה בורא מלאך, לא הרדוע. נגיד עכשיו אנחנו לומדים פרשת עקב, נברא מלאך מהפרשה. מה השמו של המלאך? עקב. עכשיו למדת מסכת ברכות, נברא מלאך ששמו מסכת ברכות. איפה ראינו? יש גמרא מפורשת. גמרא אומרת, היה מעשה יום אחד, באה אישה אחת בבית המדרש והייתה בוכה. מה החכמים, מה האישה הזאת צועקת? בוכה, 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 איזה בגללות נוראות. אמרה, בעלי מת ערירי בבית לבד, אין לו ילדים, אין לו משפחה, אין לו קרובים, לא הורים, לא אחים, לא אחיות, לא בני דודים, לא כלום. ואין מי שיטפל בו, תבואו, תרחמו עליו, זה מת מצווה. טוב, והם הלכו מהר לבית, ראו אמת, שוכב המיטה, חולה אמת. מיד לקחו אותו אנשים, תיהרו אותו, הפישו אותו תכריכים, חפרו לו קבר, והם הולכים בלוויה, והיא הולכת אחריו ובוכה. אומרת, תבכו עליו, הוא היה תמיד חכם צדיק, הירא אלוקים, צריך לספר עליו בדרך, הם לא מכירים אותו, היה בלתי מוכר, נסתר. צריך לספר, שומר את העיניים שלו, שומר את הפה שלו, לומד תורה ביום ובלילה, היה כל הזמן עוסק בתורה, היה זה, היה זה, זה, קברו אותו. גמרו לקבור, עכשיו תראה כמה חכמים היו חכמים, עכשיו טיפלנו במתים, מה עם החיים? מה עם האלמנה הזאת? מה היא הייתה? תישאר ככה עזובה? אמרו לו, גברת, מה שמך? מה למה אתם רוצים לדעת? נדאג לך, לדירה, לבגדים, לאוכל, לעוד כל מיני דברים. משה, קיסריה? אתה בקיסריה עכשיו? אז אמר, מה נדאג לך לעוד דברים כאלה וכאלה ודומיהם? מה היה? שאלו אותה, מה שמך? נו, מה אמרה, מה שמה, משה?
חגיגה.
אמרה להם, אני קוראים לי חגיגה. אז הבינו שהיא מסכת חגיגה, שהיא נבראה מהמסכת חגיגה שהוא למד. פה ראית שאדם קיים מצווה, הוא בורא מלאך, וקוראים למלאך בשם של המצווה שהוא קיים אותה. אומר, עכשיו הבנת? זה פירוש שבנזירות ראינו, בנזירות הוא שואל מה היה אצל שמשון, נכון? שמלאך השם התגלה אצל האמא שלו, איך קראו לה? צללפונית, אמו של שמשון, נכון? אשת מנוח. אז מה הוא אמר לה? נזיר אלוהים יהיה נער מהבטן וכו' וכו' וכו'. ולא תאכלי ענבים ולא שתי יין וכך, תשמרי את עצמך וכו'. אחרי זה, שהיא סיפרה לבעלה, בעלה אמר שיבוא מלאך השם, אז תודיעי לי, מיד היא ראתה בשדה שהמלאך הגיע, רצה לבעלה. הוא אומר לו למלאך, הוא חשב על זה בן אדם, אני אגיד לך לאכול, הוא אומר לו, לא אוכל בלחמך, ואם תיתן לי יין וישתה בעיניך. אמר לו, אגיד לי מה שמך, אבל למה זה תשאל לשמי, והוא פלי. הפירוש, והוא פלי, המדרש אומר, אני מלאך שנבראתי מהנזירות, הנזיר נקרא פלי, איש כי ידום נדר נזיר לשם, כי יפלי. לנדור נדר נזיר לשם, יפלי, אז הוא נקרא פלי, זה דבר שונה, מוזר, פלי. אז אם כן ראינו ששמו נקרא על שם אותו דבר שהוא עושה אותו. זה ראינו גם אצל המלאך, אצל אברהם אבינו. מה היה אצל אברהם אבינו? שהוא בא לעקוד את בנו, אז הוא אומר לו, ולא חסכת את בנך, את יחידך, ממני. מה זה ממני? אברהם אומר לו, אני לא מעניין אותי, אני אכת זכות ציווה אותי לעקוד את הבן, את יצחק, אני רוצה לעקוד. לא, לא, נחשב לך כאילו עקד. לא, לא, מה נחשב? הוא אינו מרושלם. אומר, לא, לך ממני, תראה ממני שאני נבראתי שלם. המלאך שנברא ממנו היה שלם. אותו דבר אומר בנו, אני צריך להיזהר, פעמים בן אדם נודר, וזה נדר. ולא משלם אותו. עובר המס כתוב בתורה, כי תדור נדר לשם, לא תאחר לשלמו. למה? הוא בורא מלאך, אבל אין לו נשמה. עומד גולם. ברגע שהוא מקיים את הנדר, נהיה נשמה למלאך. אז הוא הלך מחכה, מתי הוא יברא אותו. זו הסיבה, למשל הלילה אנחנו עושים בעזרת השם התרת נדרים, 40 יום לפני ראש השנה. זה לא רק נדרים וכללות ועלות ושבועות וחרמות ונידויים ונזופים וכל מיני, אלא גם דברים שאדם הוציא מפיו, מילה לא מתאימה, פתח פיו לרעה, או כל דבר של איסור, או כל דבר של לא כהוגן, או חס ושלום הרהור או מחשבה זרה נגד רצון השם, או איזה גאווה, או איזה מחשבה שהיא לא עליכם, זה חמור מאוד. אז אם חלילה וחס, צריך לבטל את זה. אז הוא מבטל, וגם, כפו הפוסקים, שאם אדם יודע שהוא נדר איזה משהו, ישלם עכשיו, לפני זה. וגם כתב הרב חמדת ימים ככה מנהג ישראל, אחרי התרת נדרים, נותנים צדקה. למה? כי אני עשתי התרה, בא השטן מקטרג, אז צריך לתת משהו כופר נפש. אז ידידיה אוסף צדקה לתלמידי חכמים עניים, באמת זה מגיע לתלמידי חכמים עניים, ממש אוכל תלמידי חכמים עניים, אז אחרי ההתרה בעזרת השם, כל אחד ייתן מתנת ידו שם. אחד המרבה, אחד הממעיט, לבד שיכוון ליבו לשמיים. זה צריך לדעת שזה כמעט חובה, הצדקה הזאת שאחרי ההתרה, לכן גם כתוב בהלכה, שאם אדם עושה התרה על איזה נדר מסוים שהוא יודע שהוא נדר, אחרי זה מיד זה כמו פדיון עושה, שבזה פודה מסלק מעליו את המשחית. ואגיד לכם דבר אחד, רבנו הארי כותב אותו, בספר שער מאמרי רשב"י. תחילת ספר מאמרי רשב"י, כותב רבנו הארי את דברי הזוהר שהביא, כמו במדרש שלנו, שכשבא הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אז הוא בא לברוא את העולם, התחילו האותיות, כל אחת אמרה בי תברא את העולם. אבל כיוון שהעולם היה בדין, האותיות באו בסדר הפוך. על התף. אמרה לו רצונך שברא בי עלמא, אמר לה לא, תף יש בה שמשמור מילה לא מתאימה. אחר כך באה עוד שין, אמר לה היא שקר. אחר כך באה עוד רש, אמר לה היא חברה של השקר. קוף גם כן חברה של השקר. אחר כך עלת עוד צדי, אמר לה מה שאמר לה, עלת עוד פה. באה עוד פה, אמרה לה הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לברוא בי את העולם? אמרה לה, למה אני אברא בך? אמרה שאני הפדיון, פה זה פדיון. ורבנו הארי שם העריך, מה זה פדיון? ולמה פה זה פדיון? נכון, שמתחיל מילה פדיון ופה, אז אני יכול למצוא הרבה מילים נרדפות, שגם כן אותיות אחרות, מה העניין? שמע מה אומר רבנו הארי, אז העוד פה של פעם, היום הסופרים של היום לא מומחים לעשות כן, פעם יודעים, היו עושים עוד פה גדולה, ובתוכה יש פה נוספת, זה נקראת פה לפופה, כך נראה חתם סופר. פה לפופה. היות שבתוך הפה זה עוד פה קטנה. רק היום לא עושים את זה, למה? כי אם זה ייגע בגג של הפה, פסול. או אפילו בדופן, הימנית או השמאלית, פסול. צריך להיות מוקף דבין. זה בעיה, והסופרים היום לא יכולים, לא אומנים כל כך לעשות, כן? אז מפטרים על זה, עושים פה עם יוד וממשיכים הלאה. אומר בן אורי, למה הפה ככה צריכה להיות מגולגלת? אומר, זה ציור של נחש. עצמה מה הוא אומר? אדם שלא עליכם נגזר עליו איזה גזרה, או שנתפס איזה משפט, או חס ושלום, שוחר על המיטה, חולה, חייבים לעשות לו פדיון. למה? הנחש זה עוד פה, הוא שם את הראש שלו בפנים, מה עושה הנחש? הוא עורב באיזה מקום, הוא לא שוכב, שהזנב שלו מבחוץ, וכל הגוף ככה בפנים והראש בפנים, הוא מסתכל בעיניים ימין השמאלה, שמחכה הקורבן הגיע, מתכנן עליו, פרח, עולה קופץ עליו. עכשיו מה אתה צריך כדי להינצל מהנחש, לזרוק לו איזה פיטיון, הוא יעזור אותך. תן לו איזה אכבר, תן לו את אחמדינג'אד, את נסראללה. ואז הוא יעזור אותך. ויתן אדם תחתיך. אומר, זה הסוד. שאם חס ושלום כעת, הרי אנחנו כעת לפני יום הדין, ראש השנה מגיע. הוא בא מקטרג, אוסף כל מיני חטאים שאדם עשה. הוא רוצה להזכיר אותם. מה אנחנו עושים? בעל עד פה, זה הפה, זה הנחש הזה. ואז הוא עושה. ואז עולה עוד פה נכנסת ושמה את הראש שלה בפנים. כשאתה נותן פדיון, הנחש הולך והוא נהנה בכסף הזה שיצא מהכיס שלך. לא הצדקה, הצדקה זה לקדוש ברוך הוא, כבוד הקדוש ברוך הוא. אבל הוא שמח פחות 5 שקל בכיס שלך או פחות 10 שקל, עוזב אותך והולך ממך. הוא אומר, זה הסוד של הפדיון, כמה הוא חשוב מאוד. אך אומר, כי תאמר לבבך רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל לא רישן לא תראה מהם. ולא בצדקתך ויושר לבבך. מה זה לא בצדקתך ויושר לבבך? אמרה אומרת, כל מי שעושים לו נס בזכותו, זוכה ורואה בנפילת אויביו. אבל אם עושים לו נס, והנס לא בזכותו של האדם, אלא בגלל שהוא רשע, אז הוא לא יראה במפלת האויב. היא המפלה, אבל הוא לא יראה אותה. אז אומר, זה פירוש. לא בצדקתך, לכן אצל לוט, הקדוש ברוך הוא הציל אותו מסדום. למה הציל אותו מסדום? בגלל אברהם אבינו, שלוט היה דמות דיוקנו של לוט, בדיוק. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, הוא לא אחיו, הוא בן אחיו. אבל לוט היה דומה לו דיוקן שלא כמוהו. חס ושלום לוט היה הולך, היום ראים מן אברהם עליכם, בשעים, נגידו זהו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הלך הציל את לוט, אבל מה אמר לו המלאך? אל תביט אחריך. למה אין לו זכות לראות איך סדום מתהפכת? ולא תראה, ואז אשתו הסתכלה, ותהי נציב מלח. ולכן זה, כשזה לא ברשות האדם, לא. אחרי אמר, אשמע צדיק, כי חזן הקם, פעמיו יחץ בדם הרשע. מתי הצדיק שמח שהוא עשה? שהוא רואה מפלת אויביו ובאויבי ראתה עיני, ורוחס את הרגליים שלו בדם של הרשע. זה מראה שהצדיק יש לו זכות. זה אומר, עכשיו לא בצדקתך, אבל לעתיד לבוא, ויאמר השם פרי לצדיק, בעזרת השם, נראה יראו עינינו וישמח ליבנו. אומר, קירה, תאמר רבים הגויים האלה ממני, איך אמרך לא רישם, לא תראה מהם, למה העריך הפסוק כל כך הרבה? נגיד קצר ולעניין, תאמר רבים הגויים האלה ממני, לא תראה מהם וכו'. אלא ממני, תשמעו מה אומר במדרש. אמרה אומרת, לא נתמלא עצור, אלא מחורבנה של ירושלים. שנאמר, היא מלאה החורבה. מה זה מלאה החורבה? מלאה וחרבה. שירושלים מלאה, צור חרבה. שצור חרבה, ירושלים, מי זה צור? הזוהר אומר, יש שתי צור. יש צור של הנוצרים, זו רובה. הוא אומר, רוב היא רבתה. ויש רומי, זה הייתה זו צור של היום, אני מחסמה, עכשיו זה מובן. שם כל האיראנים, וכל הנשק שלהם והחיזבאללה זה שם בצור, נתמח להידח שמם. אז זה צור רבתה ואין צור זה הרתה, כך לשון הזוהר. רובי רבתה ורומי זה הרתה. אז אם מה נאה אחורה, אבל לא, אם אמר לך אדם ששניהם נבנו, אל תאמין. שניהם נחרבו, אל תאמין. זו נבנית וזו נחרבה, תאמין. עכשיו ירושלים חרבה. בית המקדש איננו, הר הבית חרב. יש שכונות יהודיות בירושלים, בסדר, אבל יש גם של ערבים, שליש, יותר משליש מהתושבים היום זה גויים. תקציב עיריית ירושלים היום, חציו הולך לגויים. לגויים הולך. למסגדים, לכנסיות, המואזינים שמדברים נגד עם ישראל מקבלים משכורות, הכל, הם עובדי מדינה לכל דבר, והם מפרנסים אותם, זה כספי תשלומי המיסים. אתה נוסע באגד, אתה משלם, חצי כסף זה הולך למס, לפרנס אותם, שם מצילם. אז אומר, כי תאמר במחה הרבים הבאים האלה, ממני. אנחנו מפרנסים אותם. מה? אנחנו עושים עבודות, אומר לעצמי. אדם עושה עבירה, לחיי את הגויים האלה, והם יכולים לשלוט עלינו. כמה? כי תאמר במחה הרבים הגויים האלה, וראש רבי, אתה יודע למה הם רבים? זה ממני. ולכן תדע מה, לא תראה מהם, זכור תזכור. אז שאנחנו נעשה תשובה, מיד הקדוש ברוך הוא השמיד אותם. כמו מצרים, היה גוי מקרב גוי. אז אל תפח. אחר כך אמר, הארץ אשר השם אלוהינו, נטר השמיים, תשתה מים. לא מובן הפסוק. לפי הדקדוק היה צריך לומר, למטר השמיים אתה שותה מים. מה זה? עכשיו המים שיש בברזים, מאיפה זה בא? מהכנרת. הכנרת מאיפה לקחת המים? מבית אביה? מהדן, מהחסבני, מהבניאס, נכון? שמיים. מהגשם שירד, ממי הגשמים. אז אני שותה, לא תשתה. תשתה שנה הבאה זה. אלא מה זה תשתה? זה בא לרמוז על מעשה נקדימון בן גוריון. מה היה איתו? היה עולה רגלים, לא היה להם מים. מה עשה? הלך ידווה מהשר הגוי, 12 מעיינות של מים. למה לא אני אשלם לך תוך חודש? הוא ציפה שירד גשם ויחזיר לו. ואם לא, 12,000 כיכרי כסף אני אשלם לך. אותו יום, הגיע היום האחרון, אין מים. חצות היום, שלח לו הגוי, שלח לי הכסף. אמר לו, עדיין יש עוד 6 שעות, כלומר, אתה מאמין? 29 יום וחצי לא היה כלום. עכשיו יש 6 שעות יהיה, אמר לו, כן, יהיה. הלך הגוי ההוא למרחץ, להתגלח. אני יודע מה, סידרו לו את הגבות גם, כעליו. כאילו שלא היה לו עיניים בכלל. קיצור, הוא יושב שם, ונקדימון גוריון הלך אצל לבית המקדש והתפלל, לא לכבודי עשיתי, לכבוד בית אבא, עולה רגלים, וזה, בואו, גשם. אז הוא אומר, עכשיו הבנת? הם שתו העולה רגלים על חשבון הגשם שיבוא אחר כך. הבנת? זה מקדמה. לכן אמר, נמטר השמיים, תשתה מים. זה מדוקדק בפסוק. אך אמר, לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה. מה זה מסכנות? זה עני. אבל זה מסכנות תאכל בה לחם. מה זה עני לאכול לחם? חכמי קסטיליה, זו עיר הייתה עיר ואם בישראל, ביוון, חכמי קסטיליה כתבו שידוע שהעני מסכן אוכל רק לחם. שככה התורה אומרת, הגמרא אומרת, היי לחמה עניה, מה דרכו של עני? בפרוסה. עני אוכל מסכן אפילו לחם שלם אלו, חצי כיכר. מה זה פרוסה? מחצית הכיכר. זה נקרא פרוסה. בא אצל העשיר, אומר לו, תן לי לאכול, אומר, כך, הנה, קניתי כיכר, חצי שלי, חצי שלך. אז מסכן העני כל החיים שלו אוכל פרוסה. היי לחמה עניה, אני אכלו אבטנה. אז אני אוכל לחם לבד, יש להם זה משהו לאכול? לא. אפילו זית, אין לו בצל, אין לו כלום. אומר, אבל בארץ ישראל, אומרים חכמי קסטיליה, הלחם של ארץ ישראל כזה טעים, החיטה כל כך עשירה, שאדם יקנה לחם, יגיד לו בעל המכולת, נו, להביא לך גבינה, מתיאס, לטקס, אני יודע מה עוד אתה רוצה, ביצים, זיתים, אבל לא, אני אוכל לחם, מה לחם לבד? הוא אומר, כן, לחם של ארץ ישראל טעים. להם של אמריקה מעפן, להם של זה, הולנד לא שווה בכלל, בכלל לא יודע אם זה קשר שם, שם הם מערבבים שומן של חזיר, מורחים על הכיכרות והבגט הצרפתי, תיזהרו ממנו, זה הנחש הקדמוני, תיזהרו ממנו. אז אם כן, זה אומר, לא במסכנות תאכל בה לחם, אוכלים בארץ ישראל לחם לבן, והלחם הזה הוא טעים. זה אמר, אכלתם לחמכם, לסובע, כמו שאמרה הגמרא, לחם לבד הוא שבע. כמו הגמרא במגילה אמר אביי, זו מגילה דבזן, כי אבן אך כן ברב סבנה. הייתי עובד אצל רב, יוצא מהישיבה ללמוד, ואשתו של הרב הייתה מכינה לנו אוכל, היו שבעים. והם יוצאים החוצה, אבו מייטן הוא תלת צעה, שלוש קערות שבאכל, והייתי אוכל, שלוש קערות. היית שבע, רווחה לבשורי שכיח. אדם שבע מביאים משהו טעים, אומרים שזה כדאי לדחוף עוד קצת לבטן. תמיד בדבר טעים יש מקום. אם זה לא טעים, אומרים לא. אז אומר זה, אכלתם לחמכם, בסובה, שבע, רואה תביא את הלחם הזה, זה טעים, רוצה עוד. מרוב שהוא רוצה, הנעת החך. רוצה הנעת חכו. אך מה אמר? המסות הגדולות אשר ראו עיניך והאותות והמופתים ביד החזקה, אומר רבי יעקב בעל הטורים. רבי בחיים מביא את זה גם כן. הפסוק הזה, המסות הגדולות, כל האלף בית יש שם, מאלף ועד תף, חוץ מאות אחת. איזה אות? בית. עוד בית אין שם. המסות הגדולות אשר ראו עיניך והאותות והמופתים ביד החזקה, הזוהר המתויין כן יעשה השם עליך לכל הגויים אשר אתה נראה מהם. אז למה עוד בית לא נמצאת? אומר רבנו בחי להראות שזה על טבעי. בית זה כאילו יש דבר דומה. לא. עוד ביאור אומר, בית זה בבריאה, ברא, הבריאה עצמה זה על טבעי. אחי, השמש שזורחת ושוקעת זה טבעי. וכי זה שיש מזג אוויר יפה פתאום. תראה, בשבת האחרונה הקדוש ברוך הוא פתח לנו את המזגנים שלו. היה איזה רוח, איזה אוויר. וואו, וואו, וואו. אנשים כבר לא ידעו לעשות עם המזגנים, רצו להחזיר אותם לחברה. היה כזה אוויר טוב, כשהקדוש ברוך הוא עושה, מנשב רוח, וזה, זה, זה לא נס, זה נס הוא אבוע. אחרי זה הדרך, הנה גם היום מה שהיה, זה לא היה נס. אם היו האויבים האלה נכנסים לתוך אילת, חס ושלום, היו טובחים שם והורגים מאות הרוגים היה. מה שמה מזכרון. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, הנה ואינו ולאישה, שומר ישראל. אז הוא אומר, גם הטבע זה נס. אומר אגר המחידה, ואני אומר, שלמה עוד בית אין, כי מחכה העוד בית מעכשיו. עכשיו יהיה עוד בית. כל מה שהיה במצרים, יחזור במהדורה פי 50. כי כתוב בפסוק, אם יצאתך מארץ מצרים, אינו נפלאות, רבי שמעון בר יוחאי דרש, נון פלאות, פי 50 ניסים יהיה בעזרת השם בקרוב. אמור אלינו וישמח ליבנו בקרוב. יש עוד פסוק, את אדוני אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשמע. מה הגמרא אומרת? נחמיה עמסוני היה דורש כל עתים שבתורה, כמו שכתוב את לרבות, כמו כבד את אביך, מה בא לרבות? אחיך הגדול. וגם בא לרבות בעל אמך, ואת אמך אשת בעל אביך, אמך. אפילו לא אביך, אבא חורג מה שנקרא. או את אמך אחותך הגדולה. כל עת בא לרבות. אז היה כל עת שבתורה רושם לידו ריבון, ריבון, מה הריבון? כשהגיע לעת השם אלוהיך תירא, אמר, סטופ, אני חוזר בי. אמרו לו, רבנו, כל עתים שדרשת, למה, מה יכול לרבות? הקדוש ברוך הוא, יש משהו לדמות אליו? את השם אלוהיך תירא. פחד מהקדוש ברוך הוא, ומי עוד השם פחד חוץ מהקדוש ברוך הוא? אף אחד. אז הוא עצר. אמרו לו, מה יהיה עם כל העתים שדרשת? נמחק את כולם? זאת אומרת, חס ושלום, טעית? אמר להם, כשם קיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. זאת אומרת, עדיף לא לדעת. עד שבא רבי עקיבא ודרש, את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. שמהתלמיד חכם צריך לפחד. שלא מפחד מהתלמיד חכם, חס ושלום, לא מפחד מהקדוש ברוך הוא. שואלים המפרשים, רגע, הוא דרש לפני כן את הפסוק, את השם זה אחד, יש כמה אני צריך. בוא רגע, ועבדתם את אדוני אלוהיכם וברך את לחמך ואת ממך, ועבדתם את, מה שייך להגיד את, מי עוד לעבוד, למה שמה הוא לא פרש, וכן בשמע ישראל פרשה שעברה קראנו נכון, ואהבת את השם אלוהיך, מה יעשה שמה, הרחידה מביא בשם רבי יצחק זאבי, היה רב ירושלים פה לפני 350 שנה, ויצחק זאבי, קשת הקושייה הזאת, ותראה את סתירות נפנה מאוד. הוא אומר, פה כתוב, העת ליד השם, את השם אלוהיך תירא. קודם כתוב את שם השם, אחר כך כתוב את הפועל, הפועל הוא יראה. ואז באמת יש בעיה, מה שייך לרבות, חלילה נוסף על הקדוש ברוך הוא יראה אחרת. לכן הוא פירש, שמה כתוב עבודה, ועבדתם, ואחרי העבודה כתוב את השם אלוהיך. לכן, ואהבת, כתוב אהבה, את. אז אפשר לפרש, אני אוהב את התורה, אני אוהב את תלמידי החכמים, אני אוהב את המצוות, ואת השם אלוהיך. זה בלרבות. לכן, ועבדתם, גם כן, תדרוש עבודה של השם יתברך, כל שאר העבודות. אבל כאן כתוב בהתחלה, את השם אלוהיך. כאן הייתה לו בעיה. הוא אמר, איך אני אדרוש את זה? אומר, ולכן את בא בהתחלה. אומר, ולכן כמה שאת היה עליה, לכן כאן זה בהתחלה. מאיפה ראיה הוא אומר שהפירוש הזה אמיתי? רבי יצחק זאבי אומר, אולי זה סתם המצאה. שמע, הוא הביא פסוק, פלא פלאים. תראה איזה צדיקים האלה. בסוף ספר קהלת, שמאי, שמאי, ספר קהלת למדת פעם? איך הוא מסיים? איך הוא מסיים? סוף, או הנה, הוא מגיע לו פרס. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל הלב. אז סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים. אומר, אם סוף דבר, אם זה כתוב בסוף, אז הכל נשמע. אפשר לדרוש. אבל את האלוהים ירא, מה אני אעשה עם זה? את השם אלוהיך תראה, תראה איזה פירוש מתוק, ראיתי את זה, נשקתי את הספר. זה ממש צועק מתוך הפסוק. סוף דבר, שזה בא בסוף אהבתם, ואחר כך את השם, הכל נשמע, אני יכול לדרוש. ואהבת את השם, שזה בסוף, אני יכול לדרוש. אבל כאן את השם אלוהיך תראה, את האלוהים יראה, מה אני עושה? מצוותיו שמו, תיזהר. פה, אל תדרוש בלי שאתה יודע מאיפה. אז לכן עד שבא רבי עקיבא ודרש את כל זה. אומר משה רבנו, התפללתי 40 יום ו-40 לילה. הוא לא אכל ולא שתה, תשכחו, צם. שרי, 40 יום רצוף. מי יכול לעשות את זה? בעולם רק משה רבנו. 40 יום ו-40 לילה הוא התפלל, לחם לא אכל, התורה מעידה עליו, ומים לא שתה. והכפרה על כל חטאתכם, על כל החטאים. זה פירוש. תשמע, הרמה מבנו איזה פירוש מתוק, אמר. הוא יודע בשם רבנו הארי, שעכשיו מגיע ימים נוראים, נכון? צריך לעשות כפרת עוונות. אז יש חטאים, בספר הרוקח תפתח, תראה שם הלכות תשובה, מי שהתגאה צריך לצום 15 יום. שדיבר בית הכנסת 40 יום, מי שעשה עוון כזה נידה 59 יום, גמטריה נידה. והוא מתחיל הבן אדם לראות, צריך לחיות 1,000 שנה ולצום בשביל לכפר על העוונות, על כל עוון פעם אחת, מה העניין? אז בא רבנו הרי אומר, תשמע, יש לי פטנט בשבילך, יום אחד זה יום, זה תענית אחת. אם היא תתענה יומיים רצוף, 27 יום זה נחשב. 3 ימים רצופים, יחשב לך 40 יום. אבל 72 שעות, לא אוכל בלילה, חכם בלילה וצם ביום. 72 שעות רצופות, 40 יום. ואם יהיה שיצום 40 יום, 600,000 תעניות. אומר, מי צם 40 יום? מה שם היה מושאי לך, תגיד לי. משה רבנו, נכון? למה הוא צם 40 יום? כי הוא רצה לעשות 600,000 תעניות על 600,000 ישראל. אז לכן אמר, בליל השם 40 יום אשר התפללתי, הכפרה על כל חטאתכם, כל עם ישראל, בשביל כולנו הוא צם, תראה איזה צדיק היה משה רבנו, צם בשביל כולנו, לכפר לנו על כל החטאים, על כל יהודי יום, אז עשה 40 יום רצופים, נהיה 600,000 תעניות. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אז למה ואכלת ושמעת וברכת, שלושה בבים הללו, למה? אלא אבא לומר, כמה זה בב? שש? שלוש פעמים בב?
חי,
18. אסור לאכול לפני התפילה. תתפלל 18 ברכות, ואחר כך אתה אוכל. אז אם כן, אכלת ושמעת וברכת. אומר הרמה מפן עוד ביאור נפלא, אחר כך תוסיף חי, את, תוסיף את ראשי תיבות, את, זה א', השם יוד, אלוהיך א', על, עין, ביחד כמה נהיה? 82, ושם היה 18, 100 ברכות. ואכלת ושמעת וברכת את, השם אלוהיך על, ראשי תיבות ותריה 100, זה רמז ל100 ברכות. שאדם יברך כל יום זהר עם הברכות. הפסוק מתחיל בבב ומשאר בכך, שאת תנדח. בב כך, כך בב, שם הוויה. בא ללמוז על שם הוויה, אז יש פה גם רמז. וכתבתם על מזוזות, פה בפרשה שלנו, מה בסוף בא משמוע? וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, מה כתוב אחר כך? למען ירבו ימיכם, לימי ביניכם, נכון? מה הקשר? מזוזה הם למען ירבו ימיכם, לימי ביניכם, על האדמה ועוד ארץ ישראל, זה מדובר. אשר אדוני אלוהיך, איך כתוב שמה? כי מהשמיים על הארץ. עכשיו נשבע, השם אלוהיך את לאבותיכם את הדברים, כי מהשמיים על הארץ. אלא אומר, כתוב בפסוק, ציון היא נדחה כעולם. מה פירוש הפסוק ציון היא נדחה כעולם? יש דין עיר הנדחת. עוד מעט שתי פרשיות, אנחנו נקרא עיר הנדחת. עיר הנדחת שיצאו אנשים בני בליעל, והדיחו את יושבי עירם למור, לעבוד אלוהים אחרים. אז מה עושים? מקבצים את כל השלל לרחוב העיר, ושורפים אותה כליל באש. מה הגמרא אומרת? מתי עיר הנדחת נשרפת? שאין בה אפילו מצווה אחת. אבל אם היה שם מזוזה אחת באחד הבתים, אי אפשר לשרוף את העיר. מזוזה אחת מצילה על כל העיר. אומר זה פירוש, ציון היא, כי נידחה כעולה, ציון היא, אין דורש לה. אז הגמרא שואלת, וכי, יש דבר כזה עיר בין מזוזה אחת? לא תמצא בעולם. אין דבר כזה. אפילו יש גויים ממה שבן, הרבה פעמים מבקשים מיהודי שיביא להם מזוזה, רוצים לשים בבית שלהם. שאל אותי אחד אם מותר. לפי ההלכה אסור לתת לגוי, חשש שהוא יבזה את זה. אבל אם אתה יודע שהגוי הזה הוא לא עושה את זה בשביל זה, אלא עושה את זה מתוך אהבה או מתוך הערצה, כמו שיש גויים שהם לא שונאי ישראל כל כך ולא זה, אז יש מקום להתיר. אז איך אפשר לומר עיר בלי מזוזה? הגמרא אומרת, זה דרוש וקבל שכר. לא, ציון היא, ציון זה ארץ ישראל. נידחה קראו לה, עיר הנידחת קראו לה. אומר, דורש אין לה, צריך רק לדרוש. ועכשיו הבנת? וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, על ידי שיש לך מזוזה בבית, גם אם חס ושלום יהיה עיר נידחת. לא יחרב, למען ירבו ימיכם דימי ביניכם על האדמה אשר תשמע השם לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. אז אתה לא תחשוש, הכל יהיה כמו שצריך. אומר רבי אליהו הכהן האיתמרי עליו השלום, בעל שבט מוסר, זכותו תעמוד לנו בישראל. הוא אומר, היה מלך אחד שפעם קצף על רופאו היהודי ושם אותו בית האסורים, הוא היה טורקי משוגע בטורקיה, הזמיר. אז זה מג'נון, הטורקי הזה, לקח את הרופא היהודי, רופא של כל המדינה, ושם אותו בכלא. והשאיר אותו שם, אחרי 30 יום, ציווה להביא אותו. רוצה לראות מה איתו, וציווה לא להביא לו שם, רק לחם צר ומים לחץ. לנו מים במסורה, במידה, ולחם יבש כל יום. אבל אני רוצה לראות איך הוא נראה הרופא הזה, אם הוא רופא באמת, או עוואן תצ'י. בא הרופא, ראה אותו יפי תואר, פנים שמנות ומאירות ועיניים זורחות, ורואה שש שש ושומע 12 על 12, והולך כמו איזה איילה, שמאי?
כן.
שואל אותו המלך, איך זה אתה נשארת כזה בריא, בכלא כזה מעצבן ונורא ומדכא, איך נשארת? אמר, תשמע אדוני המלך, שבעה רפואות היה לי שם. מה רפואות? תגלה לי, אני רוצה לדעת את הרצפט. אמר לו אחד, ביטחון בשם, שהוא יוציא אותי מפה. שתיים, תקווה. שלוש, ידעתי שזה העוונות שלי. ארבע, אמרתי, אין בידי להושיע. חמש, אמרתי, זה כפרת עוונות. שש, אמרתי, אני שמח בחלקי שעוד אני לא תחת האדמה, אני עוד חי. שבע, אמרתי, תשועה, כל רגע הייתי אומר, תשועת השם, קרף, הנה עוד שנייה אני יוצא מהכלא. וככה החזקתי עם מעמד. אומר רבי לא, התאמרי, הכל בפסוק הזה. וידעת עם לבביך, וידעת זה ביטחון, עם לבביך זה תקווה. כי כאשר יסר איש את בנו זה העוונות. השם אלוהיך מייסר כעת בידך להושיע אל זה בירוק עוונות. ואז תשמח בחלקך וממנה תשועת השם. מה זה כימי השמיים על הארץ? השמיים, יום של השמיים, כמה זה?
אלף.
אלף מה? אלף יום? תמכור לי כזה הרבה. יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים שנאמר, כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול יעבור. אומר לעתיד לבוא, הרי אם יבוא המשיח, הלילה. אז כמה, איזה שנה אנחנו עכשיו? תפשין עין א', כמה נשאר לסוף העולם? 229 בקושי. 229, שמחנו כמות איניתנו שנות, ראינו רעה 229 שנים על 2400 שנה מחורבן בית ראשון. אלא תירוצו, כל יום מחר בבוקר יהיה 1,000 שנה. שבת אחרי זה 1,000 שנה. עוד יום, כל יום, אז כל שנה יהיה 354,000 שנים בשנה אחת. זאת אומרת, כימי השמיים על הארץ. אני רוצה רק איזה בקשה אישית יש לי. אני חייב תודה לקדוש ברוך הוא, זיכה אותנו להוציא ספר על ראש השנה. והספר יצא היום לאור. לפני ראש השנה, קרוב ל-500 עמודים, נקרא שופר בציון. יש שם כל המנהגים, ההלכות, הסגולות, העניינים, ההכנות לראש השנה, דיני ערב ראש השנה, תקיעות, תפילות ראש השנה, פירוש התפילה, כל מה שלמדנו פה במשך עשרות שנים. ברוך השם, שם נמצאים בספר הזה. הספר נמצא בחוץ, זה במחיר הקרן, 500 עמודים עם כריכה מהודרת, 30 שקל. מחיר הקרן בלי שום רווח. אתם מוזמנים לקחת את הספר הזה, תקראו בו, ובעזרת השם, השם יחדש עליכם ועלינו שנה טובה ומבורכת.